דיבור המתחיל וכולם. כן, מה זה כולם? הכתות האלה. גם כלומר, גם הנצרות וגם האסלאם בעיקר. בעצם מדובר על הדתות האלה. אין חפצם אלא לדמות שקריהם לדת השם, ולא תדמה המלאכה האלוהית למלאכה האנושית. אלא לתינוק, שאין לו ידיעה באחת מהן. כלומר, אם מראים לתינוק בובה, אז הוא חושב שזה אדם. אבל ברגע שאדם עבר את שלב התינוק, הוא יודע להבחין בין בובה לאדם. כן? או כמו שבספר הכוזרי גם מצאנו משהו דומה, שהוא שמע דן על הדתות הגדולות שקמו בעקבותיה של היהדות, שמצבן מצב טוב יותר מזה של היהדות, לפחות בזמנו של רבי יהודה הלוי, שהאומה הזו הייתה מפוזרת ומדוקת, ואז באותם הימים היה להם היכלות, כנסיות ומסגדים וכו'. אז רבי יהודה הלוי נותן משל, הוא אומר, זה כמו פסל משיש שלם, שמעולם לא היה בו חיים. לעומת עצמות יבשות, אבל העצמות היבשות האלה פעם היה בהם חיים. אז מה יותר יקר? מה שפעם היה חי, למרות שהוא לא שלם, על פני מה שהוא שלם, והרי מעולם לא היה חי. ולכן גם יש אפשרות להחיות את העצמות. העצמות, התחיינה העצמות היבשות האלה, אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ואומר השם אלוהים אתה ידעת, והוא באמת שמה מראה לו את תחייתה של האומה. כן, בדמות העצמות הקמות לתחייה. ואין הפרש. אז זה מה שאומר, כן, שמי שמסתכל על היהדות ועל לעומת הנצרות והאסלאם, נראה לו שהנצרות והאסלאם הם דתות, חיות, כי מצד האמת הם מלאכת אדם ולא מלאכת אלוה. אפשר לומר כך, שהדתות האלה, הנצרות והאסלאם, הן בעצם מצד האמת לא דתות, כי הן פילוסופיה דתית. מה זו פילוסופיה דתית? הפילוסופיה מתחילה מן האדם, והיא פועלת בתחום השכל. הדתות אף הן מתחילות מן האדם, ופועלות בתחום הרגש. כלומר, זה האופן החווייתי לחיות את הפילוסופיה הדתית, את הפילוסופיה. כלומר, זה פילוסופיה דתית. אז מה? מה? תלוי איך אתה מסתכל על זה. אתה יכול להגיד שדת, רק התורה היא דת במובן האמיתי, או תלוי מה המשמעות שאתה נותן למילה דת. נאמר ככה, המבדיל באופן מהותי בין היהדות לבין שאר הדתות, זה שהדתות מתחילות ממטה ופונות למעלה, וקהל היעד של הדתות הוא היחיד, הפרט. בעוד שביהדות זה בדיוק הפוך, זה ממעלה למטה, וקהל היעד הציבור ולא הפרט. עד כאן מובן? נאמר ככה, הדתות, מה שהיום מכנים דתות, זה סוג של פילוסופיה רגשית. כלומר, זה פילוסופיה שעברה לתחום החוויה. ראיתי? זהו, זה מה שאני אמרתי. לא, זה בעצם הדת. נכון, זה מה שאני רוצה להסביר, שהדתות הן בעצם סוג של פילוסופיה חווייתית. אבל זה לא גילוי. זה לא ממעלה למטה. כן. כן, ככה זה יוצא. תגיד, זה שרוב בני אדם הם טיפשים, זה לא ידוע לך? לא, באמת.
לא, קשה לי מה זה, מה אמירה הזאת.
מה, למה זה קשה? הוא נראה לך שרוב העולם חכמים.
יש הסבר אחר למה...
תסביר לי. לא, אני רוצה להבין. כלומר, האם אתה חושב בעצם שרוב העולם חכמים?
אתה חושב שרוב
החילונים טיפשים? ואמר, מכיר משהו לחילונים ודתיים?
לא, בסדר.
הוא לא מדבר על להכיר ביהדות. הוא לא מדבר על זה. הוא מדבר על להכיר בנצרות, או באסלאם. אתה שומע שיש אנשים בעולם המערבי היום שהם מתאסלמים. שמעת על זה? כן, יש הרבה. הרבה מתאסלמים באירופה. כן, יש רבים, אפילו אינטלקטואלים וכו', מתאסלמים. מייקל ג'קסון מספרים, טוב, הוא לא אינטלקטואל. אבל, הוא אדם באמת, הוא זקוק לפסיכיאטר דחוף, אבל מדבר על, יש אנשים, סופרים, אנשי מחשבה וכו', פוליטיקאים, מתאסלמים. אז אני שואל אותך שאלה רצינית, האם אפשר באמת להיות מוסלמי? כלומר, אדם שנולד בזה עוד איכשהו אפשר להבין, אבל שאדם, נגיד, יחליט להצטרף אל הדבר הזה, יש איזה קושי. האם אתה קראת את הקוראן? לא. אז בקוראן כתוב שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. שמת לב לזה? כן, אתה בכלל מקשיב למה שאני אומר? כן, שפרעו...
יש למה, אני יודע. כן.
כן, כן, אז זה לא זה. זה נראה לך הגיוני. זאת אומרת, אתה יכול להצטרף לדעה הזאת, שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. לכן שאלתי אם אתה בכלל מקשיב למה שאני אומר. זה מה שכתוב בקוראן. אני יודע, אם אתה נראה לך, אם נראה לך שהמשפט הזה הוא סביר, אז אתה יכול להצטרף לאסלאם, אין בעיה. או למשל, כתוב שמה שמרים, אחותו של משה רבנו, ילדה את ישו. איך כתוב? נכון? זה מה שכתוב.
אבל מה שהכי גני לא יגני, לך כתוב משהו,
זה אין
כמו
שכן,
לא?
זה אין מה. זה כמו שאני אגיד, לא כתוב בתורה הרבה דברים שלך, אנשים שלא מאמינים, ואין קשים.
למה? זה כתוב בתורה? זה כתוב בתורה? כן, אבל כתוב שהיא זרקה את ה... שהיא שלחה את המטה, היא השפחה שלה, היא הלכה לקחת את משה, מה הבעיה? לא, אני רוצה לדעת, מה בתורה מצאת? אתה אומר דברים אחרים. מעולם לא מצאנו בתורה דבר שהוא לא הגיוני. קריעת ים סוף, למה זה לא הגיוני? זה נס.
כולם
לא
מכירים
את זה.
לא.
סליחה. טוב, אני רואה שחסרות לך מספר ידיעות כדי להבין את השטות שיש בקוראן. אז בכלל, פרעו. לא, 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 אני רוצה להבין משהו. המן, מתי חי? כן, המן. לא, הפרעו, המשעבדת בני ישראל. תמיד הפרעו בקוראן, זה פרעו שמדבר עם משה. ופרעו שמדבר עם משה. למה לא?
למה כן?
זה מה שהם אומרים. מאיפה בא לו המן? בכלל, מאיפה? מאיפה בא לו המן? מאיפה זה חדר אצלו?
לא יודע, תשאל אותם, אני לא יודע.
כן? מה? פרעו ביקש.
זה לא עוד שם של בן אדם.
עוד שם של בן אדם.
אתה מכיר את המן, אותו המן הזה שמסתר ומרדכי שם בכל הסיפור.
כן, אבל מה שברור מתוך הסיפור הזה, זה שכל מיני, איך לומר, שברי סיפורים מקראיים ושברי אגדות הגיעו לידו, והוא בנה מזה מה שבנה. אתה מבין? או למשל כשהוא אומר שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. לעזרה. כן, מאיפה הוא לקח את זה שהיהודים עובדים לעזרה? שמעת פעם יהודי שעובד לעזרה? לא. אז מאיפה הוא לקח את זה שהיהודים עובדים את עזרה? הסופר. הוא פשוט שמע עבודה זרה. אתה מבין את הביטוי? הוא שמע, הם אומרים, עובדי עבודה זרה. הוא אומר, עבודה זרה, עזרה. פשוט מאוד. כן? יש לך הסבר אחר? אני לא יודע, שמעת פעם יהודים שעובדים לעזרה? יש שטויות זה.
אבל באותו אופן הם יכולים להסתכל ולהגיד מה, ראיתם את היהודים האלה? הם עובדים את המן לתקופה אחרת, את פרעה בתקופה אחרת, אומרים שבנו מגדל בכלל בתקופה אחרת. הם לא יודעים שכל זה קרה בתקופה אחת.
אז זה מעניין, הרמב״ם מתייחס לטענות האלה, פה, בספר איגרת תימן. כן.
לא מקורא להסתבר שכל הקטע הזה שאנחנו, שבאמת אתה מביא כל מיני סיפורים מהמיתולוגיה היוונית וזה, ואיך נגיד, היה כבר בסוריה, יש את המצור כתיבי
יד של עברים ושמות של עברים וכאלה, כאילו אתה מראה שהתורה זה מוסס על משהו, אז גם אפליה מוסס על משהו.
על מה? על מה?
על מה שהם שמעו להם ממנו, לא יודע.
מה הם שמעו? איפה הוא הסתובב מוחמד, תגיד? הוא הסתובב בין יהודים, בין נוצרים ובין עובדי אלילים. הוא שמע פה, הוא שמע שם.
ואיפה הוא הסתובב
משה ועם ישראל וזה? משה הוא הסתובב בין מצרים ומדיינים. נכון. לא, רק מה שאני מסביר לך, שפה יש לנו דרך לבדוק בדיוק מאיפה זה בא אליו. אז זה לא כל כך מסובך. אם תקרא את הקוראן, אתה תראה בדיוק מאיפה כל פסוק לקוח. זה בכלל לא מסובך. מאיזה מדרש זה לקוח, או מאיזה חלק של האבנגליון זה לקוח. כל פשוט. תראה, אין פה סודות. ומה שאתה רואה שם זה בערך ברמה של תת מדרש, נגיד משיעור א', של המוראים, משהו כזה. זה פחות או יותר.
אז איך
פרק
זה, אנחנו מדברים על זה שיש כל כך הרבה שכל, שיש כל כך הרבה אנשים, מיליארד וחצי מהעולם הולכים, רק מצטרפים אליהם, מתעצם עכשיו
בתקופה הזאת. זה מה שאומר כאן הרמב״ם. איך אומר כאן הרמב״ם? לא תדמה המלאכה האלוהית, המלאכה האנושית, אלא לתינוק שאין לו ידיעה באחת מהן. כלומר, זה לא בירור אינטלקטואלי שגורם לבני אדם להתעסק, עד כמה שאני יודע. תחפש את זה, מה?
מה, שעמם להם, אז אומרים לה לבוא את
עצמם? לא, יש קסם בדבר הזה, יש קסם באסלאם. האחדות של האלוה. מה? יש קסם של דתות. יש קסם מסוים.
הוא אומר שהבוא נתעסקנו.
אז הוא שאל אותי למה אנשים מצטרפים. אני אומר, הם לא מצטרפים מסיבות שכליות. לא נראה לי. אין סיבות...
אתה רוצה בזה שכל. בגלל שאנחנו רוצים בזה שכל, אנחנו יכולים להגיד מה זה הדבר הכי שכלי שיש בעולם.
מה הכי שכלי שיש בעולם?
הם יכולים להגיד את זה, כי הם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לומדים יהדות, אנחנו לומדים קוראן. אם אנחנו נפתח עכשיו סמינר לקוראן, אז אנחנו נדע דברים שהם יודעים, אנחנו לא עושים את זה. זה הסיבה גם שאנחנו יכולים לשפוט אותם בתור...
סליחה, יש הבדל. יהודים שלומדים קוראן יש, מוסלמים שלומדים תנ"ך אין. קצת הבדל. תשים לב לעובדה הזאת. כן, כלומר, התנ"ך הוא בפני המוסלמי ספר חתום שהוא לעולם לא יפתח. לא בגלל שאיננו חושב שיש בזה משהו חשוב, הוא באמת מאמין שיש בתנ"ך הרבה דברים טובים, אבל כדי שהכתבים האלה יהיו בכלל, לא יסתרו את הקוראן, הוא צריך להניח שהם מזויפים. אז כל הנחת היסוד פה היא בנויה על איזה דחייה של מה שהיה. זאת אומרת, כדי שהאסלאם יוכל לעמוד, הוא צריך להתכחש לכל ההיסטוריה הקדומה לו. אתה יודע מה שאני אומר? כן, למשל, כשאתה שואל מוסלמי, מה אתה עושה בהר הבית? מה הוא אומר? כולל, למה שם? אבן השתייה, מה זה אבן השתייה? תסביר. לא, זה מה שאני שואל. אבל מה המקום הזה עבורך? זאת אומרת... למה שם? כן, למה זה שם קרה? למה זה שם? למה הוא הלך עד לשם? לא. אתה אומר בגלל ששם היה המקדש של היהודים, נכון? אבל בקוראן זה לא כתוב. אז אומרים זה מקום קדוש, למה? ככה. אתה מבין? ולכן היום הטענה הפלסטינאית היא שכל מה שהיהודים מדברים על זה שיש שם היה בית המקדש, זה בלוף. אחד גדול. מובן?
הרב, תסתכל על הממדים של המקום לבד. יש תמונות שמראות על הממדים של המקום לבד, איך שהוא פנוי עכשיו, איך שהוא היה בזמן תקופת בית המקדש. ואין הרבה ברירות, חוץ מלהבין שזה באמת אותו גודל, אותו הכל.
נכון.
אז מה,
אני... היום זה לא היה. זה לא כתוב בקוראן, זה לא היה. אני חייב יותר מזה, יש ספר שכתבה ג'יהאן צדאט. שמעת עליה? מה? מה? וקראת את הספר? אז היא מספר קצת על תולדות בעלה, בעלה אנואר. אז היא מספרת, כשהוא ביקר בירושלים, אז הוא הלך להתפלל בחרם, חרם א-שריף. אתה יודע מה זה חרם א-שריף? אתה יודע? לא, זה הר הבית. הר הבית נקרא חרם א-שריף. והוא התפלל שם, וזה היה ממש מרגש, איך שהנוער התפלל שם, זה משהו נפלא. והחרם הוא מקום אדיר, כל כך קדוש. מיליון אנשים יכולים להיכנס לשם בבת אחת, ויש מקום לכולם. והמקום הזה הוא כל כך קדוש, שהוא אפילו היה קדוש עוד לפני האסלאם. ואז היא עוברת לנושא הבא. למה הוא היה קדוש לפני האסלאם? מה עשה אותו קדוש? זה טענה, זה אומר, זה אופייני לתפיסה המוסלמית. אתה...
שדרוג, שדרוגו את
היהדות. לא, זה בדיוק העניין. הם אומרים, לא שדרגנו את היהדות. תמיד היה רק אסלאם. ומה שמוזכר בקוראן הוא ההיסטוריה הבלעדית, כל דבר אחר שלא מוזכר שם בעצם איננו קיים. לכן מאחר והוזכר בקוראן, לפחות במסורות בעל פה שלהם, שהמקום הזה הוא קדוש, אבל לא הוזכר שהוא מקדשם של היהודים, מסקנה לא היה שם מקדש ליהודים. מבין? זה מה שזה אומר. ולכן אפשר לומר, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו אנשים גדולים, הם היו גדולי המוסלמים בעולם. ודאי. בתור מוסלמים. ועוד יש מכחיש. זה לא, לא, סליחה, אתה מדבר שטויות. מחילה מכבודך. האסלאם בוודאי מכחיש את היהדות. האסלאם טוען שכתבי הקודש, התנ"ך שבידינו, זויף על ידי היהודים. מה זה אגדה? לא, זה מוחמד טען את זה במדינה. אני רוצה להבין משהו. כשמוחמד הגיע למדינה, הוא דיבר עם היהודים. דיבר עם היהודים, נתן להם דרשה. כדי להסביר להם שהוא נביא. אני יודע, תשאל כל מוסלמים, אני אגיד לך. בסדר? הגיע למדינה, אל תשאל אותי, תשאל את המוסלמים, יגידו לך, ספרו לך את זה. כן, מוחמד הגיע למדינה, והיהודים, כששמעו אותו, התפוצצו מצחוק. הדבר הזה מאוד פגע בו, ומאז הוא נהיה אויב של היהודים. כן, כלומר, במכה הוא היה מיודד עם היהודים, ברגע שהגיע למדינה, מה? ידוע. עכשיו, מה שמעניין, שמה הוא טען, הרי היהודים רצו לבחון אותו, לבדוק אם הוא נביא או לא. אמרו לו, אתה אומר שאתה נביא, בוא נבדוק אותך. הוא מאוד כעס על עצם הרעיון של הבדיקה. הוא אומר, מה פתאום אתם רוצים לבדוק את שלוחו של האלוה? איך אתם לא מתביישים? דבר נוסף, כשאמרו לו שדבריו סותרים את מה שכתוב בתנ"ך, הרי הוא, באמת הוא סיפר כל מיני אגדות כאלה מטופשות, אז הוא אמר, אתם זייפתם את כתבי הקודש. כלומר, אתם מחקתם את הפסוקים, ואתם כתבתם פסוקים אחרים, כדי להכחיש את הנבואה שלי. ומאז זה הפך להיות יסוד מיסודות האסלאם, שהיהדות, שהיהודים והנוצרים אגב, זייפו את התנ"ך, ואת הברית החדשה. ושמוחמד היה מוזכר בתורה. עד כאן ברור?
איפה?
מה? במספר מקומות, הרמב״ם מביא את המקומות האלה גם כן.
אומרים שהמוסלמים אומרים שהוא שילו, לא?
מה שילו?
עד יבוא שלו
ואלוהי קטמים. לא, זה הנוצרים אומרים את זה על ישו. כן, אתה מבלבל. כן? בבקשה.
יש ליהודים תפקיד להראות למוסלמים והנוצרים שהדת שלהם...
אז זאת שאלה ששאלו את הרמב״ם בעצמו. יש תשובה של הרמב״ם. שאלו אותו, האם מותר לערוך שיחות בענייני דת ואמונה עם הנוצרים ועם המוסלמים? ככה שאלו את הרמב״ם. ואז הוא ענה שזה תלוי. הוא אומר, אם הנוצרים כן, ואם המוסלמים לא. מעניין, התגובה הזאת, בגלל שלפי הרמב״ם, הרי הנצרות היא עבודה זרה למהדרין, ואילו האסלאם איננו עבודה זרה. ודווקא ביחס לנוצרים הוא אומר שמותר לדבר, ועם המוסלמים הוא אומר שלא. זהו, זה בדיוק מה שאומר. כיוון שהנוצרים מאמינים בתנ"ך, אז, אבל הם קוראים אותו לא נכון. נסביר להם איך לקרוא אותו, יחזרו בתשובה. אגב, מעניין שהרמב״ם לא העלה בדעתו שהיהודי יושפע מהנוצרי. זה בכלל לא עבר לו בראש. כן. אבל הוא אומר, אפשר להחזיר את הנוצרי בתשובה, אז בואו נסביר לו מה שכתוב בתנ"ך.
הוא ניסה עליו בעצמו?
עושה לי? האם הרמב״ם בעצמו? יכול להיות שהוא פגש נוצרים, אני לא יודע. אין לי עדות על כך.
זה בתשובה התקיים?
לא, הוא יכול גם להיות גוי כשר. הוא יכול להיות גם גוי כשר. הוא יכול להתגייר, הוא יכול להיות גם גוי כשר. מה? חסינות עולם. אבל, אומר, המוסלמים טוענים שאנחנו זייפנו את כתבי הקודש. אז אין להם מה לדבר איתם. מובן? זה מה שאומר הרמב״ם. מה? כן.
לא כל
כך נתפס באמת, למה אנשים באמת
מתאסלמים? אז מה שקוסם להם באסלאם זה לא בירור שכלי. מה שקוסם להם זה משהו אחר לגמרי. זה תרבות מסוימת, טהרה שיש שם, לעומת כל השחיתות שיש במערב, ועוד הרבה דברים כאלה. שהתיאולוגיה יותר פשוטה. למשל התיאולוגיה הנוצרית.
ולא יפתחו קוראן ויראו שהכל שם כזה בבלט, תוך כדי אותו תהליך של התאסלמות.
אז הם יגידו, בטח החכמים שלהם יודעים איך לענות על זה. למשל, אתה יודע שלפי המסורת המוסלמית, הקוראן נגלה בהיסטוריה 4 פעמים. בפעם הראשונה הוא נגלה לדוד המלך. בפעם השנייה למשה, בשלישית לישו וברביעית למוחמד. בסדר הזה.
בפעם הראשונה לדוד המלך?
דוד, משה, ישו, מוחמד.
דוד הראשון?
מה אני אמרתי? אני לא מתכוון לחזור בי. כן? עכשיו, זה מה שהם אומרים. עכשיו, יש כל כך הרבה בלבולים שם, שאתה יכול להגיד בעצם כל ההיסטוריה שהיהודים והנוצרים ידעו עד עכשיו היא מוטעת, וסוף סוף, לפני 1300 שנה, בא מישהו ושם קצת סדר. זה מי שזה משכנע אותו, שיבוא. תשאל אותם. יש גם בעיה אחרת, יש גם בעיה אחרת, אתה יכול גם משהו תפגוש לה. יש פעם אחת גם היה, הפעם הזמינו אותי לדבר, אתה לא תאמין, הזמינו אותי לדבר בעזה, ביקשו שאני אבוא לעזה לדבר על הנבואה. רצו לעשות מפגש בין דתות ושאני אדבר על הנבואה ביהדות. זה היה קצת אחרי הסכמי אוסלו. אני אמרתי שאני מוכן לדבר עם אנשי דת מדתות אחרות, עשיתי את זה, אבל אם רוצחים, לא. יפסיקו לרצוח, נדבר. בינתיים הם רוצחים, אני לא בא. עכשיו, איפה היינו? אז כן, אפשר, לפעמים אפשר לדבר איתם. אני הכרתי רבנים שפגשו את המוסלמים, אבל לא, לא מוסלמים של כאן. איפה היינו?
מוסלמים.
לא, הייתי באמצע משהו.
הכסף,
לא, 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 לא.
דוד, משה,
דוד. דוד, רגע, דוד, משה.
בא מישהו שעשה סדר לפני 1300.
כן, מישהו שעשה סדר. טוב, לא זוכר. בקיצור, אומר, טוב, לא משנה. אבל שוב, נחזור לדברי הרמב״ם, שעם המוסלמים אין על מה לדבר, משום ש... כן, עכשיו אני זוכר. יש לגבי העקדה, יש להם חג, נקרא עיד אל-אדחה, חג הקורבן, נכון? איזה קורבן זה? מדובר על העקדה. פעם אנואר הסאדאת הגיע אל הכנסת בירושלים, זוכרים או לא? זה עשה הרבה רעש, למי זה אנואר הסאדאת? אנואר הסאדאת הגיע לכנסת בירושלים, זה היה חג הקורבן. ואז הוא דיבר בפתוס אדיר בפני כל חברי הכנסת על הניסיון הגדול של אברהם. הניסיון הגדול של אברהם. וכל הישראלים חסרי כל תרבות אמרו, וואי, איך איזה יופי, הוא מדבר על עקדת יצחק, משהו, משהו. הם פשוט לא ידעו שהוא מדבר על עקדת ישמעאל. כן? עקדת ישמעאל. כך מקובל במסורת המוסלמית, שאברהם עקד את ישמעאל במכה.
באמת עקד אותו?
מה?
באמת עקד אותו?
עקד אותו, כן, באמת. למה הרג אותו?
לא, כמו את יצחק, בסוף בא במילה.
עקד אותו. מה זה לעקוד? מה זה לעקוד?
תקשור.
מה זה לעקוד?
לא יודע.
מה התכוונת כשאתה אמרת לעקוד?
קורבן, שאומרים קורבן, שהורג אותו.
שהוא הרג אותו, מה פתאום? לעקוד זה לא לשחוט, לעקוד זה לקשור. כן, ויעקוד את יצחק בנו. הרי אם תסתכל בעקדת יצחק שאומרים כל בוקר, בתחילת התפילה, אז כתוב שם, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על גבי המזבח, מעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. זאת אומרת שכשהוא עקד אותו עוד לא היה שחוט, נכון? אז היית צריך לדעת מזה שאתה אומר כל בוקר את עקדת יצחק בתחילת התפילה, היית צריך לדעת שלעקוד אין פירושו לשחוט. אז בטח שכחת שהבוקר אמרת עקדת יצחק בתחילת ה... מה? כן, לא, אבל זה לא משנה. אם כתוב לשחוט, אתה כן יודע. אז אם כתוב אחרי לעקוד לשחוט, אתה יודע שלעקוד זה לא לשחוט. נכון? זה ברור ש... אז בקיצור, אני מדבר על עקידת ישמעאל. עכשיו, מעניין שאצל קדמוני המוסלמים, יש חלק מהם, בכל זאת, מהחכמים שלהם שלמדו תנ"ך. אז אלה הם באמת כל מיני בעיות, יש כאלה שאמרו שהוא עשה שתי עקדות, אחת של יצחק, אחת של ישמעאל. הייתי שבקוראן עצמו לא כתוב במפורש מי אני העיקד שם. ובסוף אחד מהחכמיהם לפני 1,000 שנה אמר שרק האלוהים יודע מי באמת נעיקד שם. כן, מה אתה אומר?
המנטליטה הזאת של האבסורדים המטורפים האלה, שהם מאמינים בהם בכל לבבם, או מה שלא יהיה, זה משהו שהתחיל למוחמד או משהו מנטלי כזה? זה משהו שרואים כאילו גם היום.
שמה, הדמיון המזרחי הפרוע?
משהו מטורף כזה, ממציאים, סותרים את האמת ומאמינים בזה כל כך, מצליחים אפילו לשכנע אנשים אחרים.
אתה שואל אם הם תמיד היו כאלה? לא יודע. לא יודע, כן.
רק הספוק גם שם הוא כאילו לראות
צירת
שמיים וזה
שלך עד הסוף
וזה גם הוא גם שם
השם
ציבה אותו
כן
כן
כן כן
אותו
סיפור כן
טוב אז איפה היינו? הרב, מה הם
היו לפני מוחמד?
במה הם האמינו?
לפני מוחמד?
לא ידעת אלילים, אבנים
לפני שהיה אסלאם, במה הם האמינו? זה מה שהוא שואל
אבנים
מה?
הרי אסלאם
לא, אתה אומר, היה אסלאם?
לא היה.
לא היה אסלאם, אז מה היה כן? זה מה שהוא שואל. אבל את מי הוא שאל, אתה חושב? התשובה, היו 3 דתות עיקריות בערב באותם הימים. חלק מן הערבים היו יהודים, חלקם היו נוצרים, וחלקם היו עובדי אלילים. בסדר? היו שבטים. בסדר? למשל, המלך של מדינה היה יהודי. במכה הם היו עובדי אלילים. מה? מדינה זה העיר יתרב. זה כמה מאות קילומטרים מצפון למכה. מצפון, מזרח למכה. זה בעצם הייתה בירתו אחר כך של מוחמד. מכה זה בסין. נו, איפה זה יכול להיות? זה בערב. זה חלק מהתרבות הכללית. כן?
הרב, רציתי אפשר לשאול, לא יודע אם הגענו על זה, כל הדיבר, דיברנו על דברי שהיו סיפורי סמכות כבשות,
נכון.
כל יותר מוכר רצו פה לגבי ההפרש בין האדם החי, המרגיש,
אני לא נזור שעדיין לא, אני רוצה להסביר, משל יש בתורה תיאור, בפרשת ויתחנן, וכתוב שם, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך על החיסו. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. לא תאריכו ימים עליה, כי שמד תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט, בגויים אשר יפיץ השם אתכם שמה, ויצחה השם אלוהיך שמה. ועבדתם שם אלוהים, העץ והאבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בסדר? כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע לך. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך. עכשיו, שמת לב שהתורה מספרת שכאשר נהיה בגלות, אז העונש שלנו יהיה שאנחנו נעבוד אלוהים אחרים, עץ ואבן. זה העונש שלנו. על זה שעבדנו עבודה זרה בארץ ישראל, יש לנו עונש שבחוץ לארץ נעבוד עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. איך זה יכול להיות? כעונש על עבודה זרה, אתה מקבל עבודה זרה. גם יותר גרוע. משתמע שבחוץ לארץ זה עץ ואבן. אשר לא יאכלון ולא יריחון, אבל בארץ ישראל, זה רציני. נכון?
העבודה של ארץ ישראל היה לה, נראה שיכול להיות שהעבודה זרה שהייתה בארץ ישראל, הייתה למת יותר חזקה, והייתה פידבק עם חזרה.
נכון, כי היא הייתה מאוד חזקה, בגלל שהיה שם חיות. כן, השכינה מחיה את כל הכוחות האלה בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה כוחות יבשים. עכשיו, מי זה העץ? מי זה האבן? אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, העץ זה הצלב. עשוי מהעץ, נכון? והאבן? זה הקעבה. הקעבה זה האבן השחורה. מה?
היא שחורה.
היא שחורה, כן. מה? לא, היא שחורה. היא שחורה. יש אבנים שחורות, לא? מה? זה לא בזלת, זה מין אבן, זה כנראה, איך קוראים לזה? מה? מטאורית. מטאורית, כן. זאת אומרת, זה אבן, אבנים מלא שנופלות מהשמיים. אז יש כזה שם, שחורה כזאת. במכה. אז זה עץ ואבן. מה שקיבלו משהו מהשמיים, כן, איזה אבן. אגב, האבן הזאת הייתה נשוא לעבודה זרה עוד הרבה לפני האסלאם. הם היו עובדים שם על האבן הזאת. כן, 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 ודאי.
הרב?
כן.
אותם, דיברנו כמה שיעורים על אותם קבוצות שהיו בפרס וכל האזורים האלו, שהתאסלמו, ולפני זה הם היו משהו אחר. אבל לא אמרו שזה עברת לילים, דיברנו על שעה שם, שלטון, שעה שם כל מיני דת פרסית או משהו.
הדת הפרסית, נו, אז מה?
מה זה אם תגיד את הפרסית? מה, לבד את הלילים של...
מה זה חשוב עכשיו?
רוצה להבין איך זה הגיוני שכל פרס, שזה קצת יותר מהרבה אנשים.
כן, זו שאלה יפה, אבל היא קשורה לנושא שלה.
כן, כי כרגע דיברנו על זה שזה רק, שהיה רק, שהיה, שהיה כבודת הלילים,
נו.
אבל אנחנו
נשארו דת פרסית, דת פרסית מה זה היה
משהו שהוא...
הדת שזרתוסטרה, אתה שואל? כן. כן, שהייתה בנויה על דואליזם, נכון? שיש אל טוב ואל רע. לפחות יש פה רעיון נפלא, שבתוך העולם האלילי, לראשונה, ביססו את החיים על יסוד מוסרי, על מלחמה בין הטוב לרע. זה התקדמות.
למה דברת את אלילים? זה לא היה הרבה אלילים, היה שם...
לא, יש הרבה סמנים אלילים, אבל נגיד, הם הפכו את הכל על יסוד של... מלחמה בין שני יסודות, בין הטוב לבין הרע, שזה התקדמות מסוימת לעבר היהדות. בהחלט. כן, אז איפה היינו? ואין הפרש בין דתנו זאת, אני קורא עכשיו ברמב"ם. ואין הפרש בין דתנו זאת לשאר הדתות שרוצים לדמותן אליה, אלא כמו שיש הפרש בין האדם החי המרגיש, ובין הצלם שפסלו האומן מעץ או שיצקו ממתכת, כלומר מכסף ומזהב, או שפיתח מאבן גלל, כלומר מאבני שיש וזולתו, עד שתקנו וצעירו בצורת אדם, שהכסיל, שאינו יודע החוכמה האלוהית והמלאכה ההיא, בראותו הצלם ההוא בדמות אדם, בכל משטחו הגלוי ובתבניתו, ובדמותו ובמראהו יחשוב, שנעשה כמו שנעשה האדם, לפי שאינו יודע הפנימיות של שניהם. אבל החכם, היודע הפנימיות של זה ושל זה, אז יודע שהפנימיות של זה הצלם, אין שם תיקון מלאכה. וכן ידע שהפנימיות של אדם יש בה נפלאות אמיתיות והמלאכות המורות על חוכמת הבורא יתברך וראותו עצביו נמשכים בבשר, שהוא סיבת התנועה החפצית, הנקרא בלשון ערב עסל ובלעז מוסקול, דיינו, שרירים. בעברי הבשר והתלקדם, ונטיית יתרותיו ומקום דיבוקם ולפיפת כישוריו ואיכות גידולו והרכבת איבריו ופרקיו ומוצא עורקיו המתנועיים והעורקים שאינם מתנועיים והתחלקם ויישוב נתחיו קצתם על קצתם החיצוניים והפנימיים, כל דבר ודבר על מתכונתו ותבניתו במקומו. אתם זוכרים מה היה המקצוע של הרמב״ם?
רופא.
הוא היה רופא, כן? מרגישים את זה בו. אין שהוא בכמה שורות מכניס לנו את כל הרפואה של גלינוס. זה היה אחד מגדולי הרופאים בזמן חז"ל, בזמנו של רבי יהודה הנשיא בערך. הוא היה יווני, והיה הרופא של אנטונינוס, של מרקוס אורליוס קיסר. הוא היה אחד מגדולי הרופאים של העת העתיקה. וכל השיטה הרפואית שלו שלטה בימי הביניים, והרמב״ם מאוד העריך אותו, וחלק גדול מהרפואה של הרמב״ם בנויה על גלינוס.
מה, הגלדיאטור זה מהתקופה...
כן, זה בדרך התקופה של גלדיאטור, כן, כן. אז זה היה, אז גלינוס. אבן גל הכוונה שיש.
מה זה נחושת קלה?
נחושת קלה לא, זה נחושת מבריקה, מרוטה.
מרוטה?
כן, כבר ממורת, כוונה שהיא מבריקה מאוד. כן. כן הדבר בכסיל, שאינו יודע... סתרי כתבי הקודש ופנימי המצוות, כשירצה לערוך דתנו זאת אל דת המזויפת הנפעלת, יחשוב שיש ביניהן ערך ודמיון. זה דת וזה דת, זה מת השם, זה מת השם כי הוא יכול. היה פעם גוי אחד בשם פרידריך ניטשה, שמעת עליו? ניטשה. הוא כתב שהניצחון של הטעם הגרוע זה הרעיון לקרוך בספר אחד את כל הנפלאות שבתנך, עם השטויות וההבלים שבברית החדשה. לשים את זה בספר אחד, זה הניצחון של הטעם הגרוע. נכון. כן. פילוסוף.
לא, מה
הדת
שלו?
אולי, הוא בלי דת. ניטשה ודת זה לא הולך ביחד.
אם מביאים באמת הדוגמה של ניטשה, אז גם אפשר גם להגיד את אותו דבר, טענה גדולה שמה ניטשה עשה בנוסף לזה. זה מוזר לקחת אותו
מהאדם. כשניטשה בכה.
כן, יש כמה דברים שניטשה גם אמר לא כך טובים על הדת.
נכון. וכל הדברים שניטשה אמר על הדת, הם נכונים. למשל, ניטשה אמר דבר שהרגיז את כולם בהתחלה. הוא אמר, האלוהים מת, ואני הייתי בהלוויה שלו. כל העולם קפץ, איך הוא מדבר, ביזיון שם שמיים וכו', חילול השם. כן, רק שדבר מעניין, שבספרו דמדומי שחר הוא כותב, העולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אז כשהוא אמר שהאלוהים מת, למה הוא התכוון?
אלוהים אחר.
לשם שמיים שלהם, התפיסה שיש לנצרות את האלוהות. זה מת. אותה תפיסה שהורגלה בדתות. זה מת. נכון? אז הוא דווקא הוא אדם גדול.
למה פעם השנית שבדת לא הכביר?
לא, בשום דת.
ביהדות?
לא, הוא הכיר באלוהי ישראל, זה משהו אחר. הוא מבין שמה שגנוז בתוך הדת היהודית, זה אלוהי ישראל הקדמון. ואלוהי ישראל הקדמון, הוא לא מזדה עם דת. צריך להבין בכלל שהמושג של דת יהודית זה מושג פרדוקסלי שנולד עם שיבת ציון. בימי בית ראשון או בימי משה רבנו, היהדות לא הייתה דת. היה דבר השם אל האומה. בכלל, היהדות זה דת או זה לאומיות? מה אתה אומר? זה לאומיות, ברור שזה לאומיות. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם, אסך לדת גדולה. הוא אומר, אסך לגוי גדול. כלומר, זה יסוד לאומי. ואל האומה הזאת נגלה השם. רק בגלל שלבריאות, הפסקנו לחיות חיים לאומיים בגלות, כיוון שהגויים הרשעים החריבו את מדינתנו, אז כשהמשכנו להתקיים בין העמים, שיחקנו אותה כאילו שאנחנו דת. עשינו כאילו שאנחנו דת, כשבצד האמת אנחנו לא. שיקרנו לגויים, אמרנו אנחנו דת בין הדתות. ובאיזשהו שלב התחלנו להאמין לשקר שלנו. הרבה ויכוחים אגב בין היהודים בנויים על אי ההבנה הזאת. נקודת המוצא, יהדות זה דת או זה לאומיות? על זה נקודת המחלוקת. כן.
ניטשה נידון לגן עדן או
גיהנום? האם ניטשה הוא בגן עדן או בגיהנום? אני חושב שזה קטן עליו, שני. זה לא בשבילו. זה כמו שלמשל, הנה, זה שאלה יפה. יש ברמב״ם, בהגדרה של חסידי אומות העולם. זאת אומרת, חסידי אומות העולם זה אלה שמקבלים על עצמם שבע מצוות בני נוח, אבל לא סתם. הם צריכים לקבל על עצמם מצוות של בני נוח מתוך הכרה שזה ניתן למשה רבנו. שמשה ציוון לעשות את זה. אבל אם לא, אינם מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם. כלומר, אם הוא עשה את כל המצוות, הגוי הזה עשה שבע מצוות בני נוח, מפני הכרע הדעת, כי הוא פילוסוף גדול והוא מבין שכך צריך לעשות, אינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם. אז מה הוא כן? יש לו גן עדן או אין לו גן עדן? כי לפני כן הרמב״ם אמר שחסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו אתה אומר על אותו פילוסוף, שאין לו חלק, אתה אומר שהוא לא מחסידי אומות העולם, אז מה הוא כן? יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו? לא ברור. הנה, הרב קוק באגרות ראייה. מה? אתה אומר שלפי הרמב״ם אין לו. למה? איפה זה כתוב ברמב״ם שאין לו? ואם לא, אם הוא מאמין שזה מאת השם, נכון?
כן.
אם הוא לא מאמין שזה מאת השם, הוא עושה את זה, אז הוא אומר אינו מחסידי אומות העולם, חכה, והוא לא מוסיף ואין לו חלק לעולם הבא. את המילים האלה הוא לא אומר. אתה אומר זה ברור, בוא נבדוק, הרב קוק כנראה הוא למד קצת אחרת ממך את הרמב״ם. אני קורא כאן באגרות ראייה, שאלה ששאל באמת דוקטור זיידל את הרב קוק בנושא הזה. מה? בוא נבדוק. וחסידי אומות העולם שכתב הרמב״ם. שאם עשה אותם, זאת אומרת, המצוות האלה, מאחרה הדעת אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, הנה, הגרסה האמיתית היא אלא מחכמיהם. כלומר, הרמב״ם אומר, הוא לא מהחסידים, ובכתב יד של הרמב״ם כתוב אלא מחכמיהם. הוא לא חסיד, אבל הוא חכם. מה אכפת לי שהוא חכם? יש לו חלק לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא? ודעתי נוטה, שכוונת הרמב״ם היא שמעלת יש להם חלק לעולם הבא, היא מעלה ירודה מאוד. כלומר, להגיד על מישהו שיש לו חלק לעולם הבא זה קטן. אף על פי שהיא גם כן טובה גדולה, אבל כיוון שאפילו רשעים ועמי הארצות שבישראל זוכים לה, כי לפי ערך המעלות הרוחניות מעלה ירודה. והרמב״ם סובר שהמושכלות מצליחים את האדם הרבה עוד יותר מהצדק של ההנהגה. על כן סובר שהמדרגה של יש להם חלק לעולם הבא היא מעלה של חסידי אומות העולם דווקא, שלא גברו במושכלות. כי הם קיבלו האמונה בתמימות רגשי לבב והתנהגו בדרך ישרה על ידי מה שקיבלו שהמצוות שלהם ניתנו כך על פי השם. אבל מי שעל ידי הכרה הדעת זכה להשיג שבע מצוות בני נוח, הוא באמת חכם לב ומלא תבונה, הוא נחשב מחכמיהם, שמעלת החוכמה היא גדולה מאוד, ואין צריך לומר שיש לו חלק לעולם הבא, כי אם הוא עומד במדרגה קדושה שצריכה להתפרש במבטא יותר מלא מהלשון של יש לו חלק לעולם הבא. לכן השאלה שלך, האם לניטשה יש חלק לעולם הבא או לגהינם? אני אומר לך, הרב קוק, תשמע, זה קטן עליו. עולם הבא, גהינם, זה, תשאיר את זה לדתיים. הוא למעלה מזה. כן? וגם אם יהיו דברי הרמב״ם כפשוטם, אין בהם זרות אם נאמר כי מידת עולם הבא שהוא מדבר עליה בספרו, היא אותה המידה המיוחדת שהיתרון האלוהי שיש לתורתנו הקדושה מקנה למקיימיה. ויש מעלות אחרות שכל דבר טוב יכול להקנות, אבל אין זה נקרא בשם עולם הבא. ובאותו היתרון הוא בא מכוחה של תורה, הוא מסתגל למי שמקבלה בקדושה ואמונה, בקדושת אמונתה, ואין זה שולל כלל מעלות אחרות, מצוירות לכל פילוסופיה כדרכה. בסדר? אז זה באמת אומר, ניטשה, אל תדבר איתו על עולם הבא, זה מבזה אותו. הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד לניטשה, אחרי מותו, זה להגיד, שמע, אתה נכנס לגן עדן. הוא ממש התבאס. כן, מה אתה אומר?
אני אנסה לעזור למה שהרב קרא קודם בגלל תימן.
כן.
הרמב״ם מכורה מותח ביקורת מאוד קשה על האסלאם.
כן.
עכשיו אנחנו דיברנו בשבועים הקודמים ואמרנו שהספר הזה בעצם מיועד לכולם ללא יוצאים לכלל.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא מיועד איזושהי שכבה.
נכון.
ככה שהמשמעות בעצם שהדברים לכאורה יכולים לדלוף החוצה וזה מה שחושב הרמב״ם. וזה הרמב״ם, לא חשש?
הוא חשש.
הוא בכל זאת.
אבל הוא אמר, כדי להציל את הציבור, הוא היה צריך לעשות את זה.
והיו תוצאות באמת לספר הזה?
כן.
התנחנו ברמב״ם מוסלמים משהו?
לא, ברמב״ם לא. אבל בתימן, זה מה שהציל את היהודים. הציל את היהודים. האיגרת הזאת הצילה את יהדות תימן.
כן, אבל השאלה, יש להניח שהאיגרת הזאת הגיעה גם למוסלמים בידיעתה?
לא. כאן הוא לא הגיע. זה באמת איזה מין נס כזה, זה לא הגיע. כן. למרות שהיא כתובה בערבית. כן.
קודם דבר על זה שהתפילה הדת מדבר השם ברומא. מתי, אם תוכל עכשיו לחזור, תוכל לחדד את מתי לא התחלנו לקרוא, אנחנו התחלנו עכשיו את עצמנו כדת?
התחלנו להיות דת עם גלות בבל. כלומר, ברגע שחרבה המדינה שלנו, בהתחלה ממלכת ישראל, אחרי זה ממלכת יהודה, אז היהודים שנשארו בין העמים, אמנם התנהגו כמין עדה לאומית בפני עצמה, אבל מכיוון שמנהגיהם והפולחן שלהם היה שונה משל העמים, לאט לאט זה הופיע, זה התחיל להתאפס כדת בין הדתות.
זה מה שאומר אמן, לא?
אמן עדיין שונות. מכיר בזה שאנחנו עם. יש נועם אחד. כן, אבל אומר, אבל יש נועם אחד. יש נועם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם.
אז הוא מכיר גם בלאומית וגם
נכון. אז עדיין היה ברור שאנחנו עם. הרי יחוניה מלך יהודה מת לפני לא הרבה זמן. כן? אבל הוא אומר, דתיהם שונות. עם הזמן זה הפך להיות דתי. למשל, אתה רואה בספר המכבים. כשאתה רואה שנלחמנו ביוונים, המחבר של ספר המכבים כל הזמן מדבר בסגנון לאומי. וכל הדברים שלו, כשאחר כך הם מועתקים על ידי יוספוס פלביוס, מתוארים בסגנון דתי. זאת אומרת, יוספוס פלביוס מסביר שהמלחמה של הנוגד היוונים הייתה כדי לשמור על מנהגי האבות. ואילו הספר המכבים אומר שהמלחמה הייתה כדי להשתחרר מעול הזרים. מאוד מעניין ההפרש הזה. כלומר שיוצא שיוספוס היה קצת חרדי בתפיסה שלו. מה שאין כן, והמחבר של ספר המכבים שהיה לאומי. מי כתב את ספר המכבים? הראשון או השני? שני. הראשון לא יודעים מי כתב אותו. לא יודעים. אבל מהסגנון עולה א', שהוא נכתב בעברית בהתחלה, למרות שיש לנו אותו רק ביוונית, ב', שהוא נכתב על ידי יהודי ירא שמיים, ג', שהאיש הזה היה מקורב מאוד למלכי בית חשמונאי, והוא הכיר את יפה את כל המלחמות. לגבי ספר השני, הספר השני, הוא גם כן לא יודעים מי כתב אותו, רק יודעים שהוא קיצור של ספר יותר גדול, שהיה עשוי מחמישה ספרים, חמישה חלקים, שנכתב על ידי יהודי בשם יסון איש קירני.
קירני זה בלוב?
כן, קירני זה בלוב. זה בטריפוליטן. כן, זאת אומרת, איפה שהיום לוב של קדאפי.
דת.
דת, זה, יש שני מרכיבים לדת. א', זה ממטה למעלה. ב', קהל היעד של הדת הוא היחיד. מה שאין כן, תורת משה, זה בדיוק הפוך. זה ממעלה למטה, וקהל היעד הוא הציבור ולא הפרט. זה יודע פשוט, נכון? ממטה למעלה, פירוש הדבר שיש באדם רגשות. רגשות, אפשר לכנות אותם רגשות דתיים, שגורמים לאדם לרצות לעלות כלפי מעלה, להידבק במקור החיים שלו. בסדר? זה דת. זה דת, עכשיו זה יכול להיות בתחום הרגשי, זה יכול אפילו בתחום האינטלקטואלי. כשזה אינטלקטואלי, קוראים לזה פילוסופיה. בסדר? ממעלה למטה זה שהקדוש ברוך הוא פונה לאדם לדבר עמו. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, בנבואה אין פנייה של האדם אל הבורא, אלא הבורא פונה לאדם. לכן אתה תראה שאין ביהדות מיסטיקה. אבל יש לעומת זה קבלה. אין תורת הקבלה, שאני מקבל. שאנחנו מיסטיקה זה הרעיון שהאדם יכול להתעלות להגיע עד האלוהות. זה סוג של גאווה כזאת. איך אתה יכול להגיע עד האינסוף? זה אינסוף. לא, 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 לא. המחשבה המיסטית אומרת שיש לאדם התאחדות עם האלוהות. וזה דבר, הוא דבקות, זה דבר בלתי אפשרי. איך אתה יכול לגשר על פער אינסופי? כן, עבודת אלילים זה אפשרי, אבל, כן, אבל התנועה המיסטית שהיא הרעיון שהאדם יכול להתאחד או להידבק באלוהות, זה רעיון אלילי.
שהוא לדוב
קבו. לדוב קבו, לא. לדוב קבו, זה הגמרא שואלת, איך אפשר להידבק? חכה, אבל מיד יש שאלה של התלמוד הזה. כתוב בתורה ולדוב קבו, ומיד התלמוד שואל, ואיך אפשר להידבק? כן, וכי אפשר להידבק בשכינה? ככה שואל המדרש. ככה שואלים בגמרא, מסכת כתובות, וכי אפשר להידבק בשכינה? יש שם שלוש תשובות אצל חז"ל. יש תשובה שאומרת, מה הוא רחום, אף אתה רחום. כלומר, אתה מתחיל ממנו. מה הוא חנון, אף אתה חנון. זה ההסבר הראשון. כן, זה ההסבר הראשון. ההסבר השני זה ידבק בתלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם אש, ולכן הם לא מפחדים מן האש. אתה מדבק בתלמידי חכמים, אתה דבק בו. משהו כזה, מין תיווך. הסבר שלישי נמצא בבראשית רבה. עסוק בנטיעה בארץ ישראל. תעבוד בשביל הקרן הקיימת. תטע עצים, אתה דבק בשכינה. למה? כי הקדוש ברוך הוא נטע עצים בגן עדן, נכון? מה הוא נוטע עצים? גם אתה נוטע עצים. כן, אבל זה בפעולה מעשית, לא במידות. זאת אומרת, אתה הולך לנטוע עצים. כך הולכים, השוטלים, עוד בלב ועד ביד. קבלה כאן שאתה מקבל. זאת אומרת, שאתה מפנה את השטח כדי שיחול רוח עליון. לא שאתה פונה אל האלוהות. ברור? כי המיסטיקה זה דבר שהוא מסוכן לבריאות. איך אמרו חכמים? לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. נכון? למה אתה מצאים? החסידות, יפה. נכון, אבל צריך לזכור דבר אחד, מאוד חושב. כאן הערה קטנה, אבל אני חושב שהיא מאוד משמעותית. כדי להבין נכון מה זה חסידות, צריך לזכור דבר אחד, שהחסידות היא על רקע של יהדות.
כן, אבל
מה שזה... לא, זה על רקע של יהדות. אם החסידות לא הייתה גדלה בתוך היהדות, אז זה עוד היה איזה חלילה, משהו מעין מיסטיקה כזאת, איזה מין אלילות. אבל גדולי החסידות, הם גדלו על רקע היהדות. אז זה בסדר, זה קשה. כן.
קהל היעד, לקבל כל דת וקהל היעד ביהדות? מה בדיוק קהל היעד בכל
דת? קהל היעד הוא היחיד, ובישראל האומה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא פונה, למי הוא פונה? למשל, הוא אומר, אנוכי השם אלוהי, ח. למי מכוון הח הזה? הרי היו שם אנשים רבים, מאות אלפים, מיליונים אולי. כן? שעמדו למרגלות הר סיני. אז למה הוא אומר אלוהי? ח. היה צריך להגיד אלוהי? חם. כשהוא אומר ח, הוא מתכוון אל האומה, ככלל. אנוכי השם אלוהי ח, זה נאמר לכלל ישראל. ומתוך כך, זה מחייב כל אחד ואחד.
אבל גם שם הוא פונה לכולם, במוחמד הוא פונה לכולם, הוא לא פונה לדעת.
לכל אחד ואחד. מוחמד פונה אל כל יחיד ויחיד. הוא לא פונה אל ה... אל ה... אין לו אומה לפנות אליה. המוסלמים מן המומה.
באינדואיזם, תורת האלילים, באינדואיזם, יש להם את הווישנו שלהם, הוא אחראי על כולם, הוא פונה לכולם.
לכל אחד ואחד.
אבל גם השם פונה לנו, כל אחד בתוך אומה,
הוא
חלק מכלל.
זה ההבדל. זאת אומרת, הקדוש הוא פונה אל הכלל, ומתוך כך זה מחייב גם אותי, כי אני חלק מן הכלל הזה. ברור?
זה לא... מה?
כי זה לשון יחיד, אם שמת לב. אז אתה תגיד אלוהיכם, כל אחד ואחד. למשל, תסתכל, יש, תסתכל בתחילת פרשת ראה, כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם. נכון? יש פה משהו מוזר. ראה, לשון יחיד, אנוכי נותן לפניכם, לשון רבים. אז צריך להגיד, ראו. נכון? מבאר רבינו הרב ציודה, ראה זה פונה אל הכלל, ומתוך כך ההתפרטות בכל אחד ואחד. ברור? עצם זה שהתורה מתחילה ביחיד ואחר כך פונה אל הרבים, זה מראה, פרשת ראה. זה מראה אם כן שהפנייה בלשון יחיד היא אל הכלל. מובן? או למשל, בכלל, כשהתורה אומרת לא איתכם לבדיכם אנוכי קורא את הברית הזאת. איך זה יכול להיות? אם מי שלא היה שם, איך יכול להיות שנכרתה איתו ברית? אלא אתה חייב להגיד שהוא היה שם בגלל שהוא שייך אל הכלל, שאיתו נכרתה הברית הזאת. מובן?
טוב.
פרשת ראה היא נמצאת בספר דברים. בדברים יש פרשת דברים, ואתחנן, היקה, ראה, הפרשה הרביעית. בסדר? איך אתה לא יודע? פשוט כי זה קוראים בבין הזמנים. זאת אומרת, בבין הזמנים, אחרי תשעה באב ולפני ראש חודש אלול קוראים פרשת ראה. אז אולי לא הולכים לבית הכנסת, לא יודע. אבל פרשות אחרות ודאי שאתה יודע. כן. למה? קיום המצוות זה מתחיל ממנו. הוא מקיים מצוות.
אבל יש דברים שהעבודה היא כאילו לכאורה.
לא, לא. אני מצטרף אל הקיום שלו. אשר קידשנו במצוותיו. למה אתה אומר אשר קידשנו במצוות? במצוותיו, מצוות שהוא מקיים. וציוונו, כלומר צירף אותנו, מלשון צוות, צירף אותנו אליו. ולכן, להניח תפילין. מה אני אמרתי? למה לא? כתוב, ושמחתי משמחתי בבית תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. נכון?
עושים גם על הנחת תפילין בגמרא.
נכון. ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. זה הבית שלי.
סליחה. אני לא הבנתי את הפסוק הזה. אני לא הבנתי את החלק הזה של הפסוק. הבנתי את החלק הראשון. ושמחתי בבית תפילתי, בבית תפילתי אומרת הגמרא, מה זה תפילתי? שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שהוא מתפלל. בעצמו. אל עצמו, ודאי. אלא אלי מימה. יעבוד עבודה זרה, חלילה. אלא מבדל, הוא מתפלל אל עצמו. למה זה לא פשט? נו, אז מכאן שהוא מניח תפילין, מה הבעיה? הגמרא שואלת, מה בתפילין? למה זה לא פשט? כן, למה לא? אז הגמרא שואלת, מה כתוב בתפילין האלה? רגע, אני לא יודע, זה הגמרא לא שואלת, אבל הגמרא שואלת מה כתוב בהם. אז זה אומר ששם כתוב, במקום שמה ישראל, כתוב מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כך כתוב בתפילין שלו. אז הוא יגיד ברוך אני, אני יודע. מה? לא יודע, זה הגמרא לא שאלה, אז אין לי תשובות. למה לא?
מברך?
כתוב קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי.
הכל רוחני, זה לא...
לא, אני לא אמרתי שזה לא רוחני. אמרתי שזה פשט. בוודאי. בפועל, למה לא? איך יכול להיות שלא? זאת אומרת, הקדוש
הוא...
לא אמרתי, גוף חס ושלום, אין לו לא גוף ולא דמות הגוף.
גוף חייב מצוות.
מי אמר שרק גוף חייב במצוות? למי שיש לו גוף, אז הוא אוכל באופן גופני. אתה חשבת שכשאני אומר פשט הכוונה גשמי?
כן.
לא, אין שום קשר. פשט וגשמי זה שני דברים שונים לגמרי.
פשט לפסוק, מה כתוב?
רגע, אני רוצה שתבין פה משהו. צריך להתרגל שדברים רוחניים הם ממשיים לא פחות ודווקא יותר מדברים גשמיים. כלומר, כשאני מניח תפילין בגוף, הכוונה היא שגם אני עושה משהו שדומה להנחת תפילין שלו. הבנת? ולכן אני המשל, הוא הנמשל. אתה צריך להבין עכשיו מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זה באמת הנושא שצריך הרחבה. אבל צריך להבין, זה קודם כל, זה כפשוטו, הוא מניח תפילין. עכשיו, האם זה גשמי? חס ושלום, מה, אנחנו עובדי אלילים? עד כאן להיום.